So בואו נתחיל ונבדוק למי יש שאלה. We'll start just by getting a sense who might have a question, and we're going to start with people who haven't asked a question, didn't ask a question yesterday. So, didn't ask. Okay, just a few. All right, gonna need to be on it today. All right, אז בואו נתחיל. מכאן אפשר לשאול בעברית או באנגלית. אז השאלה היא על ספק. הזכרתי את הספק אתמול כאחד המכשולים, ושאלה לגבי האם ספק, אני מנסחת את הספק אחרת, עם החוויה של מי ששואלת, לפעמים ספק הוא חבר. אז האם זה נשמע יותר על ספק כמכשול ועל היחס בין שניהם? נכון. אז יש ספק שהוא מכשול, ויש ספק שהוא בשפה של הבודה onward leading, כן, מוביל אותנו קדימה. וחלק מהעבודה שלנו זה לטפח את ההבחנה בין שניהם. אז כשאנחנו מדברות על ספק כמכשול, זה המופעים של ספק שבאים עם, עם תחושה של בלבול, ועם תחושה כזאת של משהו תקוע. כן? ובגלל זה גם השתמשתי בשפה הזאת של onward leading, כן? ולפעמים זה בא במעורבב, אז חלק מהעבודה שלנו תהיה לשהות עם זה ולהתחיל להבחין בין איפה יש כאן משהו ששואל שאלות חשובות, ושככה מכוונות אותי למשהו שדורש התבוננות, חקירה, התפתחות, ואיפה יש כאן את התנועה הזאת שהיא תנועה יותר שככה היא תנועה שתוקעת אותנו במקום. כן, שמשתקת, זו המילה שאני מחפשת, וזה הספק היותר משתק, וזה ככה במקום הקיצוני שלו, אבל כמובן שיש טווח שלהם באמצע, והדבר המעניין הוא ככה באמת לא לראות אף אחד מהמכשולים כאויב, כן? ובעיקר עם הספק, הדבר הזה של ההבחנה, של להכיר אותו, אז בשלב מסוים, בשלב הראשוני הייתי אומרת, כן, להכיר את האיכויות, את המופעים של ספק, כי יש שם יותר מ... זה לא רק ספק רע, כן? אלא מה יש כאן. האם כאן יש כאן, יש כאן גם שאלות חשובות שאני שואלת, או התבוננויות חשובות שמובילות אותי. זה עונה? האם אני יכולה לתת דוגמה לספק שהוא מכשול? ספק עצמי, שהוא בא במופע של את לא יכולה לעשות את זה? את, כאילו זו דוגמה שהיא, אני אומרת אותה כי היא מאוד ברורה לנו, זה סוג של ספק, את לא יכולה לעשות את זה, כולם כאן יכולות ואת לא, או אין לך את מה שצריך, או את יודעת שלך אף פעם לא תוכל להיות שקטה, כן, הדברים האלה, אמירות שהן מאוד מאוד מוחלטות, והן חוסמות, הן אומרות אין דרך, אז זו דוגמה לספק שהוא לא מיטיב, בשמחה. אז בואו ניקח שאלה מהחלק האחורי של האולם, ננסה לעשות ככה איזון. היה משהו מאחורה ובאמצע? אוקיי, כל מיני. אז בואו נלך למי שנמצא את זה הכי רחוק שאני רואה, זה את. So the first question was about doubt. The second question I'm just going to translate is that when opening and softening with physical pain, which is part of what we were doing now, then a layer of mental or emotional pain comes up, and it can come in the form of memories or in the form of emotion. And the question is around working with that.
Yes. So, yeah, we can make a distinction between, you know, kind of mental and emotional and physical pain. And we could also just kind of Oh, yeah. I can hear myself coming through the speakers. So I'm pretty sure others. Yeah. All right. Is it okay? Just let me know if you can't hear me. And on the other hand, it's all the same thing. You know, it's all experiences which we are feeling like, I don't want to have this. I shouldn't be having this. And those ways of relating to it can be something that we can start to work with. So working with it on the physical level could be seen as, you know, a really helpful kind of training area for working later with the emotional things, because what we're able to see is it feels like there is this physical sensation, and it feels like it's probably independent of my reaction and not wanting. But when I actually start to change that, then I see for myself the felt sense of that. It changed a little bit and sometimes a big amount, right? Does that make sense? It's like the practice that we're doing. So then with the emotional, because it doesn't feel like it actually has a substance, it can be a little bit tricky to kind of, well, where am I directing my allowing and welcoming? And then kind of end up in the story and it's all this kind of thing. So many times as a practice, at least initially as a practice, it's helpful to kind of feel, where do I most feel that as if it has a place in the body? Like, do I feel that like a tightness in the belly, a painfulness, too much tenderness in the heart, or like something tight in the head or something like this? And so we kind of detach a little bit from the story, defuse from the story, and just come to like, is there some area where I could radiate this kind of kindness, this allowance, this softening to? And then that might be enough, you know. And we're not doing this to get rid of painful sensations. We're actually getting to see is like, well, is there some added on reactivity, and can I change that? So that's kind of how we might do that as a practice. See how that goes, and then we can check in. Did it make sense? Is it okay? All right, thank you.
So the question is around feeling a little bit unclear around where tovana or insight, how does that come in to the practices that we're doing? Is there something that I'm supposed to be doing actively, yeah, to like ask question in a particular question or in a particular way? That is the kind of tovana aspect, the insight aspect, or is it just to allow things to arise and then look at them and see them and kind of get the understanding from that, seeing that process? Does that capture your question? Okay. Shall I answer? Okay, if you can be short, then that's always good. Now, time him, please.
Yeah, so you're really right that there can be ways of kind of practicing insight. And then there's also, at this stage, it's more like we're practicing from insight. So the insight, in the example we were just talking about pain, is that in a painful sensation, there's some reactivity. And it's probably making it more painful or more difficult to be with. So we take that as an insight, and then we apply that insight, not so much as like, look for the reactivity and stop it, but actually, let's just change the attitude. Like, you're welcome. Like, you're painful and you're welcome. Wow, how weird. You know, so we're kind of applying the insight in that way. Later on, I think that we'll apply the insights kind of more directly, and we'll kind of talk about those ways of doing that at that time. But we could say, like, the emphasis at this time is using insights to develop a sense of well-being, of ease, and a slightly more enjoyable experience. And that's what insights are there for. But we're not kind of applying them in as direct a way as maybe you were describing. Not quite yet. Does that make sense?
We're going to go back to the kind of back and middle to check. Oh, we have someone right at the back. Yes, please. Okay, question about not writing, and if we can give the context. הסיבה שאנחנו עודדנו לא לכתוב, יש לה כמה חלקים. אחד, שרית נגעה בזה, אני שזה הייתה שרית ביום הראשון, משהו של הפשטות, כן? ולהניח את האופנים שבהם אנחנו מוסיפות פעולה, כן? לתוך החוויה שלנו. וזה קשור גם לתנאים המשותפים שלנו, כן? של ככה, כשאני עסוקה בלכתוב או לקרוא, אחרים ואחרות משפיע גם עליהם, כן? מבחינת המרחב. אז זה הקונטקסט. יש משהו בלהניח ולהיות במגע יותר ישיר עם החוויה כמו שהיא קורית עכשיו, כמו שהיא מתפתחת, מתנהלת, נבנית עכשיו, שעוזר. עכשיו, לחלקנו, כמו שאתה אומר, הכתיבה יכולה מאוד מאוד להיטיב, יכולה להיות חלק מהאופן שבו אנחנו נפגוש ונאבד את החוויה שלנו. ואם זה המצב, אז מה שאנחנו היינו אומרות זה קודם כל במידה, כן? וזה אומר ממש להיות בבהירות, זמן ביום, מקום שהוא מקום, וזה לא קל למצוא כאן פרטי שאחרים ואחרות לא יראו, כן? וכוונה מאוד מאוד ברורה, כן? של איזשהו עיבוד שאני עושה לחוויה, אבל הוא ברור, כן? אחרת זה יכול להפוך כמו המדבר הפנימי שכל הזמן מספר לנו מה אנחנו עושות, זה גם יכול להפוך להיות ככה על הדף. אז זה באמת משהו של להניח ולפשט את החוויה שלנו. ואם זה מה שאתה רוצה לבדוק יותר, אתה יכול להביא את זה גם לקבוצה או לשיחה אישית איתנו, כאילו אם יש משהו יותר אישי שקשור לזה. אבל זה לא, כי זה לא כזה, לא בשום פנים ואופן לא, כן? ולא לקחנו לכם את הכתיבה ואת המחברות כשהגעתם כמו את הטלפונים. אבל זה ככה, כן, הרגישות למרחב והרגישות לעצמנו, ואז המידתיות והכוונה במידה, וזה משהו שתומך. עונה לך? יופי, תודה רבה. אוקיי, let's go to the middle. כן. בבקשה. How do you differentiate between craving, desire, and goodwill? בסדר שהתשובה תהיה באנגלית או עדיף בעברית? כן, כן.
So, when we use this chant in the evening, I don't know what the Hebrew word is that's doing the... I can't read it well enough. So in English we say like, may you be happy. And if we were going to turn it into kind of craving, it's like, you must be happy. Or it's like, you know, for me to be able to feel good, everyone's got to be happy now, you know. And then it has this kind of demanding kind of feeling. Whereas goodwill, you know, kind of like moves in the opposite direction, right? It's just, it'd be lovely, You know, it'd be really lovely for you to feel good. I mean, feel that there's a generosity in that. There's a kindness in that and all of that. And so oftentimes we'll say that that's, you know, like the difference in the attitude. Does that kind of make sense that way? I mean, there's other factors we could talk about that might help us understand it. Yeah. Okay. So that's a really good question as well. They're both good questions, and but like you point out, you know, slightly different. So there could be a way of describing this path as like, don't enjoy anything, you know, and that would be the best way, you know, just don't enjoy yourself. But we kind of come a little bit more from a different view, which is that we're actually doing this practice to generate a more enjoyable experience, but it's less selfish enjoyment and more kind of generous enjoyment. Now, if somebody comes and they play like a beautiful piece of music and they're doing that for us to enjoy, you know, and maybe we would really delight and we'd open and we just feel so much loveliness and we'd leave that space and just feel much more open to being a kind and the kind of person we would love to be. You know, we could say that that person's playing this beautiful music, but I don't need that. You know, I don't need people to play beautiful music to me. I'm beyond that. And that could be true for someone. And then they leave that and they feel really open and generous. But if we kind of feel that, you know, we shouldn't enjoy things, then, you know, maybe we're shutting down too soon, you know, and acting as if like, well, I should be this kind of advanced thing. So on the whole, if it feels wholesome to you, and this is for you to kind of decide, does it feel good for you to enjoy this thing, or does it actually feel that it's turning into a bit of a demand and I must have this to be happy? And in that case, it's probably not true, and it's probably not useful, and it's probably not supporting freedom. And kind of stepping ahead a couple of practices, just because it might be the most easy way of seeing, and we've already been playing around with this, is like we can recognize it in the contraction, the tightness that kind of comes through in us when we're enjoying something. Yeah. So say like the cooks are often making very delicious food and we can be eating and enjoying it. At a certain point, our mind might go, I wonder if there's more. And when it does that, we're no longer enjoying it. We're already planning to get more. And that's the kind of movement that I think that you're talking about. It's like we can kind of notice that difference. And it's really helpful for us to notice that difference. Yeah. Does that make sense? So enjoying in the moment and feeling like this is going to support me being the kind of person I want to be. And the other one is the selfishness. I've got to get it kind of thing. Is there anything more about that? No, it's good. It's good to get it clear. I think many people actually share the experience. So as you're enjoying it, you might feel guilt for enjoying it because then other people are not enjoying it. That would that be the kind of guilt? Or? Yeah. Sure. Yeah. You know, it's that's a really tricky one to speak about in a kind of a short way, but like, I suppose it's an important question for us to notice, do I do that a lot? Like, do I feel guilty a lot? Do I feel that I shouldn't enjoy anything? And it can be interesting in a different context or at a different time. Just to kind of question is that, am I allowed to enjoy? Am I allowed to be happy? You know, am I allowed by myself to experience the good in the world? And would other beings be happy with me enjoying this, really? Would they? Yeah, they probably would. Yeah, I'm just enjoying nourishing this body. You know, I'm just enjoying doing what I feel is good. And if we find ourselves doing things that we actually feel, maybe I shouldn't be doing this, then that is actually an important reflection for us. And guilt, maybe, or like a sense of conscience is certainly really helpful. Yeah. So it's an open exploration. But yeah, it could be around a habit that we have of not allowing ourselves to enjoy what is wholesome and good for us to enjoy, and that after enjoying it, it actually does lead to actions in the world that feel like they allow us to be the kind of person we want to be. So it's a big question. Thank you.
Yeah, I'll just add that, you know, it's, you're not alone in that. It's actually very, very common for humans, and maybe particularly in our day and age, that we feel guilty around enjoying things. I think Nathan gave a lot of tips of distinguishing between what is wholesome and what isn't, but just also sometimes opening to the sense that by enjoying, I'm nourishing something in me, which allows me then to be of use to the world, and kind of making that connection for us. Yeah. Thank you for that. Okay, let's see all the hands so that we see what we're up with. We've got 5 minutes, 1, 2, 3, 5 questions. All right, okay. We'll stay a little bit longer. Right, what are we going to do? You pick. Okay, so אז השאלה הייתה לגבי עוגנים בתרגול, הזכרנו כמה עוגנים אפשריים, הנשימה די ברור, מטה מתחילה להיות ברורה, והשאלה המרכזית היא לגבי להשתמש בגוף כעוגן. אז דבר אחד להגיד באופן כללי, אתם לא, אין צורך במהלך הרטריט הזה כאילו לטפח את כל העוגנים. הסיבה שאנחנו מציעות כמה עוגנים זה כדי שכל אחד מאיתנו ימצא את העוגן שמתאים עבורנו, כי אנחנו לא כולנו אותו דבר כל הזמן. אז זה ככה משהו חשוב, זו שאלה חשובה בהקשר הזה להגיד. ולגבי לעבוד עם הגוף כעוגן, יש הרבה אפשרויות. מה שאנחנו הדגשנו כאן עד עכשיו, וככה אני אכנס לזה קצת יותר, זה נקודות מגע. כן, אז המגע של הגוף עם המושב, עם הקרקע, התחושות הללו יכולות להוות עוגן מאוד מאוד מיטיב עבור חלק מאיתנו, גם התחושות של המגע של הגוף עם עצמו. לא אומרת את זה, כי אני כבר אומרת כל כך הרבה מהתרגולים שמשהו אחד הורדתי, אבל זה יכול להיות הידיים על הריחיים, ידיים אחת עם השנייה, אפשר להוסיף גם את זה הרגליים שהן נוגעות, ופשוט להביא תשומת הלב לתחושות האלה של המגע. על הנשימה יש יותר תנועה באופן טבעי, וזה חלק ממה שמיטיב בה, גם לצלילים יש יותר תנועה, וזה חלק ממה שמיטיב בהם. מה שאפשר לעשות עם עם תחושות גוף, זה לחלקנו זה רק ההתבססות הזאת מאוד מיטיבה, ושוב, בגלל זאת, לא חייבים לנסות הכל, ואנחנו גם נוכל להרגיש את השינויים, את התנועתיות בתחושות עצמן, אבל מי שרוצה או רוצה לנסות לעבוד עם תחושות גוף וזה לא נהיר, אז אפשר לעשות את התנועה דרך זה שאנחנו עוברות בין סדרה של נקודות מגע, ברך, ברך, או כף רגל, כף רגל, ישבן, כן, ידיים, למשל, ואני יודעת שאני עוברת בנקודות האלה, וזה מביא את התנועה בצורה קצת אחרת. אבל עם כל העוגנים, מה שאנחנו, מה שמועיל עבורנו זה עוגן שהוא זמין לנו, שהוא יחסית ניטרלי, זאת אומרת שהוא לא מעורר הרבה מאוד רוצה לא רוצה, נעים לא נעים מסביבו, וכל העוגנים האלה עושים במידה מסוימת את הדבר הזה, ושאפשר לטפח כלפיו עניין. זה גם חשוב, זה שמצד אחד את הניטרליות, ומצד אחד את הזה שאפשר להביא לשם עניין, אפשר להביא לשם קשר, ומשהו שנוכח רוב הזמן. עונה? Yes. אוקיי, אז המשפט הזה של הבודה שהוא מדבר על נשימה ואז להרגיש את הנשימה בכל הגוף. כן, אז להתחיל עם הנשימה ואז עם התרגול אנחנו אפשר לעשות מה שעשינו קצת היום, שלהרגיש או להרגיש את הנשימה ממלאת את כל הגוף, זה דמיון, אבל זה גם בעצם אנחנו חושבים על רזולוציות של מה הנשימה קורה עם החמצן, זה גם מה שקורה, כן? אז הנשימה שממלאת את כל הגוף, או פשוט לפעמים אפשר לדמיין את כל, להרגיש את כל הגוף כאן כמין שדה כזה, אבל זה משהו שבעדינות לחקור אותו, אל תתאמץ יותר מדי, כן? וככה, תמשיך ככה בעדינות עם העניין והסקרנות לגבי זה, והדברים ייפתחו, טיפה התנסות. תודה רבה. אוקיי, אז אני רק אגיד ש-11 עכשיו, אני יודעת שיש לנו עוד 4 שאלות, אנחנו נמשיך לענות, ננסה לעשות את זה יותר מהר, אבל מי שרוצה, רוצה לצאת, מוזמנות, מוזמנים.
So the question is radical acceptance of the present moment and metta related as a thing? So as a practice, I'm really not sure. If they feel related to you, I think it's completely fine for you to see them like existing in the same family. But yeah, I think that there are parts where they kind of feel kind of different. That in a way, metta is wishing for something that is very likely impossible. You know, so yeah, everyone happy, everyone well, everyone peaceful, or even just one person like that. You know, so I don't know. It feels kind of different. But if you see them in the same family, I think it's fine with me. Thank you.
So a question about emptiness. Yeah, kind of like, is there something there, you know, if kind of the way things are fabricated? And בעברית, סליחה, I can answer in Hebrew, can't I? אז לא, אין בעיה. אז קודם כל, זו שאלה גדולה. כן, מה זה ריקות, ואנחנו, מעניין, בין שהיום בבוקר נייתן שאל אותי, דיברת על ריקות אתמול? התשובה הייתה כן ולא. כיוון שכל הריטריט אנחנו כבר מדברים גם על ריקות, בלי לקרוא לזה בשם ובלי לעשות המשגה מהכיוון הזה. אז הריקות, כמו שאנחנו נלמד אותה, המשמעות שלה זה באמת לראות את ההבניה של החוויה, ולראות את החופש שנפתח, כן? כשאנחנו מסתכלות בדרך הזאת, כשאנחנו רואות שהדברים מובנים, כשאנחנו משחקות עם דרכי ההסתכלות שלנו, וזו הבנה שהולכת, אבל היא לא ריקות, והמילה היא מאוד מבלבלת, גם בעברית וגם באנגלית, בגלל שזה אומר, זה נותן לנו תחושה שאין, שריקות זה אומר אין, של ריק, כן? וזה לא בדיוק, אז זה יותר ריק מקיום עצמאי ונפרד, כן? וחשוב, כאילו צריך כאן את המשפט הארוך הזה, כן? שהחוויה שלנו היא ריקה מקיום עצמאי בלתי תלוי, נפרד, וממשי, אפשר גם להגיד גם, כן? באופן שאנחנו תופסות אותו. אז הייתי אומרת, תשאלי, תחזיק את השאלה הזאת, בתור שאלה שככה אומרת, אוקיי, אז איך כשאני מתרגלת באופן מסוים, ואני רואה את ההשפעה על החוויה, מה זה אומר על החוויה? זו השאלה שמעניינת אותה. וכן, ותמשיכי לשאול, תמשיכי לבדוק. אבל זה לא ריק. עונה? אוקיי, יופי. אני רציתי גם להגיד לשאלה הקודמת, רק בשנייה, כי נייתן לא היה היום בהנחיות, ויכול שהתשובה, אני לא בטוחה, ויכול שזה פספס שם משהו, שבגישה של המטה, כן, יש איכות גם של קבלה, and you also spoke about welcoming today in the relationship to meta, I'm just going back to the radical acceptance for a moment. אז זה לא אותו דבר, כן, אבל כמו שנייתן אמר, הדבר הכי חשוב זה שאתה תמצא את החיבור. ולמטה, כמו לכל הדברים שאנחנו מדברים, יש המון המון רבדים. כן? והמון המון איכויות. כן, אז היו לנו עוד שתי שאלות. We had two more questions. אז בואו נלך איתך ואז איתך. אני חושבת שיש שתיים. נכון? כן. בבקשה. אתה מעדיף תשובה בעברית, באנגלית או לא משנה? בעברית, אוקיי, so I'll repeat, but I'll do it in Hebrew. Is that okay for you? Because the preference is for a response in Hebrew. I'll do the question in English, okay. So the question was about being in a space with others in the relational field, seeing someone looking sad and wanting to kind of support, or seeing someone looking really happy and wanting to connect, and kind of where that sits, also with the understanding that we're going through a personal process in this space, and it relates also to the understanding of emptiness in some way. Ken? בסדר? חזרתי, כן. פספסתי משהו? Okay. אז זה, זה, זה חלק מה שאתה נוגע בו, זה אחת מהסיבות שיש את הפורמט הזה, כן? גם של השתיקה וגם של מתן המרחב, כי זה מאפשר לנו לראות את התנועות האלה באופן שבחיים היומיומיים אולי היינו פועלות לפני שהיינו רואות. כן? אני רואה מישהו עצוב, ואז או שאני מתעלמת או שאני ניגשת, כן? לפני שאני, אז להרגיש את זה, כן, להרגיש, יש כאן מישהו עצוב, ואני, אפשר להרגיש את התהודה של הלב אל מול האחר האחר, את הרצון לתמוך, הרצון להמשיט יד, ואז יש בחירה, כן? לפעמים אני אגיד, אוקיי, אני מניח לזה, כן? ואני חוזר למה שעשיתי קודם, כן? למדיטציה בהליכה, או לאכילה, או למה שזה, ולפעמים אני אניח לזה במובן של אני לא אתקשר עם אותו בן אדם, אם יש מישהו שמדאיג אותי אז אני אשאיר פתק למורות או למנהלות, אבל אני אביא כן את ההתייחסות למה שקורה בי מול זה, ואולי אני אתרגל מטה או חמלה כלפי אותו אדם, או שאני אביא חמלה כלפי עצמי למקום הזה שרוצה להגיש יד וכרגע זה לא המרחב לעשות את זה, או שאני אביא שמחה, כן, לזה שאכפת לי. כן? אז יש את האפשרות להניח את זה, יש אפשרות להפוך את זה לשדה תרגולי. אותו דבר אם ראיתי מישהו שמח, ואז יש את הדבר הזה שאני רוצה להתקרב, רוצה להיות במגע, אבל אפשר פשוט לשמוח בשמחה, להרגיש מה זה עושה, או אם השמחה של מישהו אחר גורמת לקיבוץ, שלפעמים זה גם קורה, כי לי אולי נורא קשה באותו רגע להביא חמלה למקום הזה. זה עונה לך על השאלה? כן? וזה חלק מהאושר גם, שאנחנו כולנו כאן ביחד, אז אנחנו עדיין במרחב שיש בו את היחסים, רק לא בצורה הרגילה. וזו אפשרות לראות מה עולה, איך לענות לזה. בטוח שעניתי? יופי, תודה.
Great. So the questions around, kind of feeling this benefits of the practices that we're doing now and this kind of calming and this soothing, easing, being nice to ourselves and all of that kind of thing. And defusing and not being attached, not being stuck in the experience and actually having choice and possibilities there. But also recognizing that in our lives, there are times where, we need to respond in different ways. We find ourselves doing things that are unhelpful, and just being kind of soft and encouraging maybe isn't going to be the whole solution. So, yeah, and I appreciate that you kind of brought it back to your own kind of personal experience. Talking about the whole world would be outside the scope of this moment, and also, maybe not so helpful even to be kind of thinking about at this time. In a way, keep going with the practices that we're doing and just seeing what fruits come from those primarily. But when that kind of concern comes up, and I was actually thinking also about this kind of question around guilt afterwards, and I thought of this thing that we could call the mudita test, which won't really mean a lot to anyone here, but if we just say, it's like we take joy in the happiness of others if their joy came about from wholesome reasons. Right. So we take joy in someone who is feeling good because they just went and, fed an injured animal or something like that. And they're feeling good. It's like, yeah, I'm also happy that you did that. And we don't feel good about someone who's feeling good because they've just been really cruel and mean and taken the last disabled parking spot or whatever. And it's like, and I got into the shop so much faster than I would have otherwise. And it's like, no, that's not, I'm not happy for you. And that could be the way that we do it, as if, would you be happy for someone else doing this, And so it works in my mind for that guilt kind of question is like, well, would you be happy if someone else were having this experience for them? Would you be happy for them? Then you can also be happy for you. And also then again, for yourself is like, would you be happy to see someone else doing this? And you'll be happy for them. Then that could be a way of just kind of stepping out again, stepping out of that fusion, having a bit of space, having a look, just a very simple kind of reflection that might help in that area. Does that kind of speak to what you were mentioning? Thank you.